אני רוצה לחזור אליה, אנחנו מדברים, מנסים להיפגש ברעיון הכללי קודם. יש פה פסקה מאורות ועוד סוף של פסקה מאורות. פסקה ג' בישראל ותחילתו, אתם רואים זה 1, 2, 3, ככה זה מצולם, כדי שהכל ייכנס בדף אחד. אנחנו נעבור בין הפסקאות. שוב אנחנו מנסים לברר את היחס לסדר נזיקין, היחס לסדרי המשפט הישראליים. למעשה אני לא אלך לגמרי לפי הסדר של רב. בואו נתחיל דווקא מה שמצוין פה בשלוש. פסקה זין באורות ארץ ישראל. זו פסקה שמדברת על האותיות, אידיאלים אלוקיים מאוד מאוד עליונים. פסקה שנסתרת כזאת, שעסוקה בנסתר, ולקראת סופה היא מגיעה, אני רוצה להגיע במילה המשפט. יש לכם המשפט? בשלוש. המשפט, העמוד האמצעי שכל התרקלין עליו נשען. משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן משפטים, ואמצעיתה של תורה, אז כל זה, זה הם מהות החיים. משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפינו אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה אור משפט אדוני בארץ בגבורה עליונה השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. המשפט עמוד האמצעי, זה כתוב במדרש רבה בפרשת משפטים, משום ש מטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן משפטים ואמצעיתה של תורה. מתן תורה, הליבה, עשרת הדיברות, הפגישה של העולם הזה והעולם הבא, הסוף והאין סוף, אלוקים נוגע פה בחיים, זה מתן תורה. מתן תורה ממוקם, כך אומר המדרש, בין שתי פרשיות, הפרשייה הראשונה היא פרשת יתרו, דיינים, העצה של יתרו למשה רבינו, להקים דיינים, מערכת משפט, ומיד אחרי שמסתיים מעמד הר סיני, ממש כמה פסוקים אחרי זה, מיד מתחילה פרשת משפטים, בבא קמא זה פרשת משפטים. אנחנו עסוקים פה מהר סיני, אנחנו יורדים לתוך מהאידיאל העליון הנשגב, מהאספקה המהירה, מעשרת הדיברות, מה נגיד? פסקה זו המתן, אנחנו יורדים לתוך פרשת משפטים, שיש בה המון עיסוקים פרטיים ונזיקים בעיקר, מערכות יחסים בין אדם לחברו, דינים אמונות, חושם משפט. בבא קמא ככה תופסת את ה פסוקים העקרוניים בפרשיות הראשון של פרש המשפטים. אז התורה היא כמו מטרונה, האידיאל הגדול, המלכה הזאת, שהולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. משפטים בצדדים, כתוב העמוד האמצעי, זה קצת מבלבל. העמוד האמצעי שכל התרקלין עליו נשען, זה משל אחר מהמטרונה הזאת שהולכת באמצע. עמוד האמצעי זה לא המטרה, נכון? העמוד האמצעי זה כמו העמוד המרכזי של בית המדרש, הוא נמצא פה בצד, לא כדאי שהוא יהיה במרכז הבימה. עמוד האמצעי זה בדרך המתחת לרצפה אם רוצים. העמוד האמצעי זה הכוח. השלושה דברים העולם עומד. התורה והעבודה בדמות חסדים. שלושת העמודים האלה שהם מעניקים כוח לכל המציאות. אז זה העמוד האמצעי, הליבה. והמשל האחר זה מטרונה ההולכת ושיפולה מכאן ומכאן. מטרונה, אם אני מבין טוב את המשל הזה בעזרת השם, זו איזו נסיכה מלכותית כזאת, שהיא בכלל לא מהעולם הזה. נכון, נסיכה היא כאילו מישהי שחיה. המלכה, יש את המלך שהוא הפעיל, הוא השופט, הוא המוציא למלחמות, והמלכה היא מין משהו שכזה, נשמה אצילית כזאת, לובש בגדים מלכותיים כאלה, והיא הולכת החוצה, אז כל הסמלות המפוארות שלה הן מתלכלכות בבוץ ובתינופת. אז צריך יש כל מיני מילים שם במדרש, שהרב לא מביא אותם, צריך כאלה שהולכים ושיפוליה מכאן וכאן, כאלה צריך שירימו לה את השובל של הסמלה, כדי שזה לא יתלכלך בבוץ. אז זה המשל שהמדרש אומר והרב מביא פה. יש לנו את מתן תורה, אנחנו לא רצינו לקבל תורה בשביל פרש המשפטים כביכול. כי כל, אמרנו, כל חברה אנושית חייבת לפתח מערכת משפט. אי אפשר לחיות ביחד בלי מערכת משפט. אי אפשר לחיות ביחד בלי מערכת משפט. משתי סיבות אמרנו, גם לטפל ברוע, לשים גבולות גזרה לרוע, וגם שיהיה מי שיסדר את הדברים. אנחנו חיים ביחד, אז יש ויכוחים, ומישהו צריך להחליט. אי אפשר בלי שמישהו יחליט. זאת מערכת משפטים רגילה. מערכת המשפטים שלנו היא במקום אחר לגמרי. מערכת המשפטים שלנו היא זאת שמאפשרת לתורה להופיע. התורה לא סתם מוקפת בשתי פרשיות עכשיו הפרשה הזאת של יתרו, שהיא מאוד מאוד מוזרה, נכון, היא מופיעה, תסתכלו, הרב מביא את הפסוקים של זה, בסוף מקור 2 מתחלק לשתי פסקאות, נכון? אז יתרו נותן, זה קצת על, זה לא פרשת שבוע, אבל זה פרשת יתרו. פרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא, זה הפרשה שבה נולדים השבטים, בה מוקם בית ישראל. זה פרשה שכל מערכות היחסים בין יעקב ובין רחל ולאה, הם אלה שבונות את הנצח. זה פרשות שכל פסוק שם זה עולמות אין קץ של התבררות, של נשמתה של האומה צומחת מתוך הפסוקים האלה. ופסוקים כאלה, אתה נכנס לשם, צולל בהם, יונק מהם, מתרווה מהם, ואין סוף ככה מואר לפניך. פרש משפטים, זה בסדר, הוא תקע לו את המכונית, לקח לו את החנייה, השור שלו שרת. זה לא מעניין, כביכולת. מי זה לא מעניין? מי שעסוק בחמישה שקלים שלו, או בחמישה מיליון שקלים שלו, זה מעסיק מאוד. בסדר, זה לא, לא בשביל זה רצים. בשביל פרשת ויצא שווה לברוא עולם. שנשמות כאלו, שסדרי חיים כאלו, שווה לחלום, שווה לסבול, שווה להקריב. בהחלט. אתה רואה את הנשמות. כיוון שראה יעקב מעשים שעשתה לאה באחותה, רצה, נתן דעתו לגרשה. כיוון שראה את בעניה, אמר לאימן של אלו אנוכי מגרש. את יעקב לא מבין איך לאה הגיע לשם. למה לאה לקחה את הסימנים? למה היא אמרה לשרחל? הוא לא מבין את זה. רק שרואה את השבטים, זאת אומרת, לאימן של אלו, הוא ראה את ראובן. כשאנחנו רואים את ראובן, את שמעון, את לוי, יהודה, אז אנחנו מתחילים לפקוח עיניים. מה זה עם ישראל? מה זה? איזה חלומות שאנחנו לא אלינו בדעתנו אפשר לחלום. הפרשה משפטים, אתה לא, בסדר, צריך חברי כנסת, צריך כמה מוחדים. צריך שמישהו טפל בעסק, נכון? צריך, נוסעים פה 80, נוסעים פה 70, קו הפרדה, לא קו הפרדה. הלכות ועד בית, יש סדרי משפט, צריך יועצי מה, צריך ביורוקרטיה, צריך בשביל להקים חברה, צריך לטפל בהמון המון סיפים, ואם הוא עשה ככה, ואם הוא עשה ככה, ותרחי גוש רחל ככה, והצברות. זה עבודה כזאת שפסי חייבים, עם מלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו, אבל לא בשביל זה נברא העולם, זה לא מדליק אותך, זה לא מבעיר את האש הפנימית שבדוחה. עשרת הדברות, זה כמעמד הר סיני. אוף לו, ציית שם. המציאות נתגשת עם נשמעת הנשמות, שהמחשבה האלוקית שקדמה לעולם, זה מתגלה במעמד הר סיני. ולפני זה, אחרי זה, פרשיות שנראות מאוד ביזריות, כנראות, הן לא כאלה. המשפטים. אז זה מאוד בולט בפרשת יתרו, שהוא אומר לו, נבול תיבול, כל העם עומדים על משה מהבוקר עד הערב, ובא יתרו אומר לו, נבול תיבול, גם אתה, גם האמא שלך. צריך להגיד, צריך את יתרו, צריך להיות יותר מ-36 אייקו בשביל להבין את זה. כל העם עומד על משה מהבוקר עד הערב. נו, באמת, מה? זה גאון משפטי נקראת. כל הפרשה של מתן תורה, אנחנו קוראים לה יתרו. כאילו מכל הדמויות של זה, לקחנו דווקא יתרו, ויתרו אומר דבר שהוא הוא מובן מאליו, באמת הוא פשוט כל כך, מה, יש איזה מערכת משפט שכולם הולכים רק למשה רבינו? הוא כולם הולכים רק למשה רבינו? ברור, יש גם פה, יש בקריית ארבע בית משפט לתביעות קטנות, אני חושב. יש בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון. יש איזה מערכת שברור שלא ייתכן שאותם אנשים יעסקו בכל המשפטים כולם, בכל הוויכוחים כולם. אז משה, אז צריך את היתרו הגאון, הוא כנראה הגאון באמת. אני קצת ככה משתהה, עומד מול הפרשה וקצת מתפלא כשאתה רואה אותו, ואתה גם אומר, באים אליו כל העם מן הבוקר עד הערב, על מה הם רבו שם? מכוניות לא היו, חנייה לא הייתה, על מה עוד אפשר לריב? כאילו, הם באו, הם גרים באוהלים, יצאו ממצרים, הם לא הולכים לעבודה, הם הולכים, כולם שם מבריחים בכולל. פעם באו שני חבר'ה לדין תורה, מי יושב, יש איזה מקום בתנועה שאני לא אגלה לכם, שהוא מקום 10. אתה קצת מאחורי זה עמוד, לא נגלה לכם איפה זה. מתי שאתה רוצה להתחפשן, אתה מתחפשן. מתי שאתה רוצה להיות בשיעור, אתה נמצא בשיעור. היה דין תורה, מי יזכה במקום הזה? אז מה עניתי? עניתי שיצאו החוצה, והחליטו עוד פעם, הם חוזרים מתוך בית המדרש. כשנכנס בית המדרש, אתה צריך להספיק בוגר כדי לדעת לוותר על טובות הנאה כאלה גדולות ומשמעותיות. עם ישראל יצא ממצרים, הרגע הם עוד לא הגיעו למתן תורה, אתם מבינים, זה 49 ימים ראשונים. עוד לא גם נתן תורה. יצא מצרים, עכשיו, על מה הם רבים? כל העם מהבוקר, מה קרה לכם? מין משהו נשמע לך תטן כזה, נשמע, כל, אתה לא יכול לוותר קצת משהו? על מה הרב? הוא לא ירושות, לא נחלות, לא חניות, לא מסבעת בית, על מקומות ב... היה איזה עמוד באוהל, מי יכול להתחבא מאחורה בשיעור כלואי ולהירדם בלי שאף אחד רואה או יכול לעשות משהו אחר? על מה הם רבו כל היום? על מה הם רבו? אבל כולם יודעים על משה רבינו, מהבוקר עד הערב. מהבוקר עד הערב. אז מה אומר לו משה רבינו? משה רבינו אומר לי, יתרו, אתה לא מבין שום דבר, נכון? הוא קיבל את ההצעה שלו. ההצעה של יתרו היא סופר חשובה. ההצעה של יתרו היא קיומית. אבל בפועל אומר לו, אתה לא מבין שום דבר, נכון? כי מה אומר משה, בוא נקרא פה את הפסוקים פה? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אתה לא מבין כלום. הם באים לו משהו אחר לגמרי. אם מישהו שם שפשף את המכונית של חבר שלו, השניהם יצאו מאושרים, כמה זה תיקון פח. בואו נגמור את זה, מה מתי, מה פתאום, אין מצב. אנחנו רצים למשה רבינו, נכון? מה זה? אני דפקת את המכונית שלך, אז בואו, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לרוץ למשה רבינו, מחפשים סיבות לרוץ למשה רבינו. אנחנו לא באמת באים לפתור את הסכסוך המקומי. זה לא הסיפור. זה תירוץ. לדרוש אלוקים. לדרוש אלוקים. מה כבר לדרוש אלוקים? זה כמו מי שיש לו שאלות בהלכה, ויש כאלה שממציא שאלות בהלכה, זה יותר מתוחכם. ויש אחד שיש לו פתאום, איזה כיף, אני יכול ללכת לשאול את הרב, יש לי שאלה בהלכה. אבל זה הרב, משה רבינו זה הרבה יותר. כשהם הולכים לשאול, הם יכולים להסתדר, אם מישהו שפשף את הפח, או יפיל את הפח השפח, או כל, אם המשור שנקח את הפח, אנחנו אנשים בוגרים לדעת להסתדר לבד. בדיוק שזה להסתדר. אבל זה לא להסתדר, זה לדרוש אלוקים. מה זה יתרון של אלוקים? ללכת משה רבינו, לשאול אותו מה ההלכה, מה הפירוש מההלכה? מה אלוקים אומר לי כאן ועכשיו? הסכסוך הממוני הזה, זה לא סכסוך בכלל, הוויכוח זה אפילו לא ויכוח. בואו נבטא, לא. הדיון הממוני הזה הוא דיון שיש לו ערך ומשמעות אלוקית. אלוקים נמצא כאן ועכשיו, והם הולכים משה רבינו. לא בשביל שהם לא יכולים להסתדר. הם רוצים לשמוע מה אלוקים אמר עליי, מה הוא מדבר עליי. כשאתה הולך לדין, אלוקים נמצא בדין, נכון? כי נקרא בעל הבית אל האלוהים, ככה הפסוקים בפרשה משפטים. אתה נקרא, הדיינים נקראים אלוהים. הם מייצגים פה את הקדוש ברוך הוא פה על האדמות. אנחנו מאמינים, ואפשר להרגיש את זה במקלות את זה, שמערכת המשפט הישראלית היא עושה משהו אחר לגמרי של לקבוע את גבולות הגזרה של הדיון הישראלי. היא בונה לנו את החיים, הרוממות האינסופית הזאת של מעמד הר סיני, ואפילו שפרשת ויצא, ויצא. היא בסוף נמדדת, איפה? בפרטים הקטנים, בפרשת משפטים. ואלה שמרימים את הסמלה למלכה, שלא תתלכלך הסמלה שלה. כי אם הסמלה שלה תתלכלך, אז המלכה לא יכולה להיות בחוץ, היא יכולה להיות בכל מיני ארמונות. איך אתה מביא את אלוקים לפה? כן, מביא את אלוקים לפה באידיאלים, ובדיבורים גדולים, ובחלומות גדולים. אבל אם זה לא יורד לתכלס, לפרטים הכי קטנים, גם הפרטים ההלכתיים, גם הלכות שבת. אבל פה יש משהו בחושם משפט שהוא יותר מהלכות שבת. משום ששבת, כל הרעיון שלה הוא דאורייתא, פסוקים. אתה רוצה לדייק בדיוק הפסוקים, אבל דיני אמונות זה מתחיל בבבא קמא, שהיא דאורייתא, זה הפסוקים. זה ימשיך לבבא מציעא, שחלק גדול מהסברות שבבא מציעא זה סברות שלא לומדים אותן פסוקים בכלל. וגם בבבא קמא, הסברות הן פסוקים שאנחנו צריכים לברר בשכל שלנו את הסברות. אבל אנחנו הולכים, ובבא קמא מתעסקת בדברים מאוד מאוד אפרוריים, מאוד שוליים, מאוד לא מעניינים. אז זה לא חשוב, בואו נבטא אחד לשני. והלא חשוב הזה זה חוסר אמון במקור הקודש. אנחנו מאמינים שהחיים הפשוטים הם באמת מובעים מהאמת האלוקית. והמשפטים הישראלים, לפעמים דומים משפטים אחרים, לפעמים לא דומים, לא משנה, הם באים במקום אחר לגמרי. הם לא באים לאפשר לנו להתארגן אחד עם השני. הם לא באים ליצור שקט העשייתי. הם לא באים לחיה ואת הנחיות. ממש לא. מה הגבולות הגזרה? אין ברירה. הוא רוצה להרעיש והוא רוצה לישון, אז בוא נקבע ב-11 בלילה. זה בא במקום אחר לגמרי. זה בא, אלוקים פה נמצא ברבדים הכי, הכי, הכי בנאליים. בכסף. כסף. מה זה כסף? כסף זה כלום. בבא קמא עוסקת בכסף. מיטב, כל מיני מיטב, זה כסף. פגעת לי ברכוש, לא פגעת לי ברכוש. שמישהו יטפל בזה, בואו ניקח כמה סדרי משפט, שישתפלו בזה. אבל אנחנו בכלל לא מתחילים לעלות איתם. אז משה רבינו באים אליו בכלל לא בשביל לפתור את הכלכל כפה. אחרי זה בסדר שלם, הם באים אליו בשביל לדרוש אלוקים. ולכן, אף אחד חוץ מיתרו לא יכול היה לעלות על דעתו את הפתרון הזה. של שרי עשרות ושרי חמישים ושרי מאות ושרי אלפים. משום שאנחנו רוצים את משה רבינו, אנחנו לא רוצים פתרון. אנחנו רוצים להתפגש עם מר סיני, אנחנו רוצים להתפגש עם עשר דיבות. אז כל העם עומדים עליו מהבוקר עד הערב, נכון, כי הם באים שוב לדרוש אלוהים. נכון, התורה תמימה מדייק שמאות ובפרשה, יתרו אומר למשה, את הדבר הגדול יבואון אליך, את הדבר הקטון ישפוטו הם. וכשמשה רבנו חוזר על ההצעה של יתרו, הוא מתקן אותו במילה, הוא אומר, את הדבר הגדול יבואון אליי, ואת הדבר, סליחה, הוא אומר, את הדבר הקשה יבואון אליי. משום שיתרו בא לסדר את החיים, וזה נכון מאוד לסדר את החיים, ואז לסדר את החיים, יש בית משפט לתביעות קטנות, יש ויכוחים על 10,000 שקל, ויש ויכוחים על מיליון שקל. אז השופטים הרציניים הם עסוקים בתיקים הכבדים. השופטים הפשוטים הם עסוקים בתיקים הקטנים. זה במשפט חיצוני, במשפט שלנו זה לא רלוונטי, אם זה דין פרוטה או דין מאה. אם הוויכוח הוא על שקל, או הוויכוח על מיליארד שקלים, זה לא קשור להלכה, החיים זה קשה או לא קשה. אם זה מסובך או לא מסובך, אם אתה יכול להבין את הסוגיה או לא יכול להבין את הסוגיה. זה מה שמעניין אותי, כי מעניין אותנו לדרוש אלוקים, מעניין אותנו איך לנהל פה את החיים מתוך שיש לנו אמון, שהחיים הקטנים שלנו הם דבר השם, החיים הקטנים שלנו בכלל לא דבר השם. אז הפרשה כאילו משעממת הזאת, פרשת משפטים, פרשת תרושת השיפולים של התורה, עמוד האמצעי, המטרון השולר בחוץ, ומישהו מרים לה את הסמלה, בלי שיורים את הסמלה היום מלכה. מסתם אני הפכתי משהו אחר, לכן היא לא יוצאת החוצה באמת המלכה הזאת. היא חיה לה בכל מיני רצפות בד ושש ודר וסוחרת, היא מנותקת מהמציאות. אם אנחנו רוצים שהמציאות ייפגש עם המלכה, עם הגודל, עם העדן, עם הפנימיות הזאת. אז זה פרשת המשפטים שלנו. פרשת המשפטים, אני חוזר לפסוקים שלנו, משפט, העמוד האמצעי שכל הטרקלין, הארמון, כדי שהעולם הזה יהיה הטרקלין של אלוקים, בקשר יש בכל להשרות שכינתו בתחתונים. וזה אומר גם שמתוך המציאות יעלו ויצמחו צדיקים, יבלדו אנשים בשר בדם, והם יצליחו לגוע הרבה מעל השמיים, יצליחו לחיות איזה סגל וקדושה וגעגועים, הם יצליחו להיות מאוד מאוד רוחניים. אז מתוך העולם הזה יצליחו לשגר כמה טילים כאלו, שיגעו בשמיים, אולי כל האנשים יצליחו לברוח מהעולם הזה ולגעת בשמיים. הבקשה שלנו שהעולם הזה עצמו יהיה עולם שהשמיים נוכחים בו. לא רק להתגבר על העולם הזה ולא רק להתחמק מהעולם הזה, המציאות עצמה. שהעולם הזה שלנו יהיה טרקלין. אז המשפט זה העמוד האמצעי, כן, אתה עסוק וכל כך חשוב לך, וזה כזה ויכוחים ודיונים והוכחות ולשונים ואחרונים וסברות וויכוחים. כי זה קריטי. כי זה לא פרקטי, כי זה קיומי, כי איך הקדוש ברוך הוא שוכן פה, איפה פה? במקומות הכי נמוכים שלנו, הכי נמוכים שלנו, בוויכוח על כסף. והוא עשה, אין פה רשעים, אין פה מנובלים, ואבא קמה לא עוסקת באחד שבכוונה משחרר את השור שלו לגוח את התורה. יש לו שור, והשור שלו לא בורח, מותר לו איך בשביל הרבים, נכון? שאין ברגל הוא פטור שם, לא צריך אפילו לשמור אותו. שור תם לפחות, או לא שור, סתם... ופתאום היא נשכה, אני מוגדר כמעט, זאת אומרת, אני עשיתי משהו רע, היה מותר ללכת, מה, אני ידעת שפתאום תקפוץ ותנשך. לא חשבתי על זה נניח בשור טעם, או בכלל, כן, בקרן בכלל. אבל נכון, אבל למערכות היחסים שלנו, מערכות יחסים, החיים, או שאפור זה צבע יפה, או שהחיים האפורים הם בכלל לא אפורים. אפור קצת מזכים, נכון, שמיים אפורים, שמיים תחלת, תחלת דומה לים, ים דומה לכיסא מרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. זה שבא בקמה, הרוצה שיחכים, ככה כתוב במשנה האחרונה במסכת נזיקין, בא בבת, כתוב, הרוצה שיחכים, יעסוק בדיני ממונות. רוצה שיחכים. מה זה יחכים? זה לא רק אינטליגנציה גבוהה. חוכמה זה המהות של התורה, זה השור של התורה. אתה לומד, בחלק גדול מדיני ממונות, שוב, זה סברות שהן נגזרות, לא רק להבין פסוקים. אתה לומד מועד ונשים. קודשים וטהרות, אתה עסוק בלהבין פסוקים. גם בבא קמא עסק הרבה בלהבין פסוקים, אבל בבא קמא עסוקה הרבה יותר, או הרבה מאוד, בלהבין את מערכות היחסים שלנו. להבין מה זה כסף, ומה זה רכוש, ומה זה כלכלה, ומה זה נזק, ומי מוגדר מזק, וגם להכריח אותי לשים גדר, זה גם נזק. מה אתה יודע כמה עולה גדר, ואתה יודע איך אתה מצמצם את כוח הפעולה שלי, והיכולת שלי להשגיח לרכוש שלי. כל זה, אפשר להגיד צברות פה ואפשרות שם, וזה הגיוני, וכל חברה בונה לעצמה. את המרחב שבתוכו היא חיה. אבל אנחנו, התורה שלנו, התורה הטובה שלנו, המשפטים, הם מהות החיים. משפט בני ישראל, כתוב משפט בני ישראל, זה להורים לתומים. הכהן הגדול, זה אחד מחמישה דברים שהיו בבית ראשון ולא בבית שני. אז לא היה לא אש מלמעלה ולא ארון וקודש הקודשים, ולא רוח הקודש. אחד הביטויים של רוח הקודש זה הורים ותומים. שכשהיה דין, היה משפט, חושן המשפט. זה חלק הזה של חושן, של שולחן ערוך, שעסוק בדיני ממונות ובינם חברו, חוקים חושן משפט, על שם מה שהארון הכהן, הכהן הגדול, עשה לי בו תמיד. האיש הגדול, האיש הזה שנכנס לפני ולפנים, לבית זנג, במה הוא עשוי? הוא עשוי ועסוק פרטי החיים הקטנים האלה. פרטי החיים הקטנים, נזכרנו פעם קודמת שבשביל לפסוג את פרטי החיים הקטנים, את הצירות רבי, את הצירות סמוך, את הצירות עם קשר ישיר עד להר סיני, ואם לא, זה באמת מסובך מאוד, זה באמת כואב מאוד, היכולת של המשפט, היכולת של אלוקים מופיע בעולם, היא נפגעת מאוד. מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפינו, אשר קראו לו השם צדקנו. רוח אפינו, משיח השם, ככה כתוב במגילתך. נלכד בשחיתותם, כי ישיה המלך נפל בקרב. אבל רוח אפינו, המשיח זה רוח אפינו. רוח אפינו במובן שהוא לא מישהו חיצוני, הוא לא איזה דמות שבאה ושופטת אותנו. זה בדיוק הפוך, כי מה המשיח עושה? מה המשיח? מה התפקיד של המשיח? יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה. השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. הרמב"ם כותב על משיח, מלאכים ומלחמותיהם. הלכות מלאכים ומלחמותיהם. שתי הפרקים האחרונים, בלכות מלאכים ומלחמותיהם, עוסקים בהלכות משיח. אז משיח ילחם מלחמות ישראל, ככה. הרמב"ם כותב, אנחנו יודעים שביעית מלחמות. אנחנו יודעים בפועל מההיסטוריה הקרובה שלנו, אנחנו נתונים בטוחה, שלקדם את פעתי משיח, עקבדה נמשיכה, ואנחנו צריכים להקים צבא וברזל וטילים מונחים ותעשיית מלחמה שלמה מאוד, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ממשיך להגן ולשמור על צה"ל ועל כל חייליו. אנחנו יודעים שברור שיש פה איזו תופעה שעוברת דרך הנשק, דרך המלחמות, דרך המלחמות. אבל המגמה של המשיח, הפסגה שלו, זה גבורה עליונה שוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. הפסוקים על משיח מפוזרים בתנ״ך, אבל הם מרוכזים בעיקר בישעיהו, בגלל שהגמרא אומרת בסנהדרין שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. ולמה לא עשה? מפני שחזקיהו לא אמר שירה במפלת מחנה אשור, כשנהרגו 180 חיילים. אז מתוך שהווה אמינא הזאת התגלתה, אז יש נבואות כאלה, נבואות מיוחדות של ישעיהו שמתארות לנו מעט את הדמות המשיחית. בכמה מקומות, יש גם בפרק ג' כשאנחנו מדברים על והיה באחרית הימים, נכון יהיה בית השם בראשי הערים ונישא מגבעות ונאספו אליו כל העמים ואמרו לכו ונרחב ונרחב ונדמה מלכותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים ושפט בין הגויים. ככה כתוב, המשיח. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. ומה יקרה כתוצאה מהמשפט והאורחה הזאת? וחיתתו חרבותם לעיתים וחנותותם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה הפעולה של המשיח. זאת אומרת, המשיח שופט באופן שיש שני דינים, נכון? יש דין. הזכרנו, מזכיר עוד הרבה, יש דינים. כך כתוב בספרים של החסידות, ספרים פנימיים יותר, יש דינים עליונים ודינים נמוכים. אני לא בטוח שזה הביטוי. יש שתי מערכות דין. נכנסנו בפעם הקודמת בקצרה. יש דין שהוא יצחק, זה מידת הדין, נכון? אחד יצחק, אנחנו עכשיו נפרדים מהפרשות של יצחק, ממשיכים יעקב. יש דין במשמעות של לצבור כוח, האמת צוברת כוח ומכריחה את החברה, גם את הקצוות של החברה, גם את הרבדים הנמוכים, גם את האנשים הפחות נחמדים שבחברה, היא שמה להם גבולות גזרה, היא לא מבטרת. לחברה יש אומץ ויש כוח, היא חייבת, שם צור לנוח, להקים דין. דין זה אני לא אבטר לך. או דין, דינים, כשאומרים דינים זה דברים קשים. זה דברים שלא מבטרים לך, לפעמים. ודין, יש גם דין נשגב, דין עליון. דין נשגב, דין עליון, זה דין שלא מכריח אותך לא לעשות עבירות חמורות מדי, אלא דין שמאמין בך, ביקש שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין. אתם זוכרים? מה שאינו עומד שיתף עם מידת הרחמים. מה זה לברוא עולם שעומד מידת הדין? עולם שמידת הדין זה עולם שאין בו כהוא זה פחות שפע וחסד מעולם שנברא מידת החסד. אבל הבקשה האלוקית, אם הקדוש ברוך הוא ברא מה, ביקש משהו, אז הוא לא נכשל, ראה שאינו עומד, אלוקים לא מצליח, זה לא עובד אצל אלוקים. אלוקים משהו ביקש יהיה, אבל הכוונה זה תהליך, תהליך. סוף מעשה מחשבה תחילה. כמה שהמחשבה יותר תחילה, אז ככה היא תבוא לידי ביטוי בשלבים יותר מאוחרים. המחשבה הראשיתית, האידיאלית, תהורה, לברות עולם מידת הדין. ואם הקדוש ברוך הוא ביקש, אז הוא יהיה במידת הדין בעזרת השם. אבל בינתיים, כדי להגיע אל אותם ימים, בינתיים הקדוש ברוך הוא משתף עמה גם מידת הרחמים. אתם מכירים את זה, בפרק ראשון כתוב תמיד אלוקים, בפרק שני תמיד כתוב, בפרק ב' בבראשית כתוב הוויה אלוקים. הוויה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. אז מה הרעיון של זה? הרעיון של זה, זה שהקדוש ברוך הוא מבקש שיברו את העולם מידת הדין, זה לא יהיה כהוא זה פחות שפע וברכה בעולם הזה, אבל זה יהיה מידת הדין. מידת הדין זה מגיע לך, אף אחד לא עושה לך טובה. אף אחד לא מרחם עליך, כי לא צריך לרחם עליך. כל מה שביקש הקדוש ברוך הוא להשפיע על העולם, אז זה יגיע כי מגיע לנו. מגיע לנו כי אנחנו כאלה. הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא עולם שיביא את עצמו לשלמות. מידת הדין העליונה זה אנרגיה כזאת, אמת, גודל, חיים כאלה, שמאפשרים לך להגיע למיצוי מוחלט של כל הפוטנציאל שקיים לך. אז אין רחמים כי לא צריך רחמים. אם אתה קשל, ואם אתה לא מצליח, ואם אתה קורס, ואם אתה טועה, אתה צריך לסלוח לך, וצריך לוותר לך, וצריך להאמין בך. אבל אם אתה חי את הכל בטוטליות, אז זה מיותר. ואם הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, זה ודאי. יצחק מידת הדין זה האמון המוחלט של יצחק. יצחק חי את זה שכל העולם הוא בדיוק האמת האלוקית. מה של האנשים שלא חיים בגובה של יצחק, זה נראה מסובך ונראה מורכב, ומה פתאום, אז מה הם מסב בחור? אבל תשמע, הוא מסתבך. יצחק לא מכיר את זה ולא צריך להכיר את זה. עשיו בכור, אז אותו צריך לברך, והדוגמאות שם הן רבות ולא שם רציתי להיכנס. אז המשפטים שלנו, המשיח שלנו, ילחם מלחמות ישראל. ילחם מלחמות ישראל. להילחם מלחמות ישראל לא חייבים תותחים. אם אין ברירה, אז נעשה את זה עם תותחים. ואם צריך לשכנע עם תותחים, כן. אבל לאן אנחנו צועדים? לאן אנחנו חולמים להגיע? אז הפסוקים הבאים שמדברים על פסוקי משיח, זה בפרק י' בישעיהו, פסוקים הגדולים האלה של יצא חוטר מגזע אישה ונצר משורשיו לפרה ונח עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת דירת אדוני, ומכאן ועד סוף הנבואה זה בעצם מערכת המשפט שהמשיח יקים, ועריחו ביראת אדוני ולא למראה עיניו ישמע, ישפוט ולא משמע אוזניו יוכיח. ועריחו, יש פה שלוש חושים, יש אוזניים, עיניים וריח. אז המשיח יריח ביראת השם, מורח ודיין, כך אומרת הגמרא המפורסמת שכולכם מכירים, נכון? שרבי עקיבא אמר שבר כוכבא הוא משיח, משיח. וחכמים בדקו אותו, בדקו אם הוא מורח ודיין, מורח. ועריכו ביראת השם, המשיח זה דמות כזאת שמריחה, היא לא שופטת לפי מראה עיניים ולא לפי משמע אוזניים, משום שבעולם הזה יש לך מראה אוזניים, אלה דיינים, נכון? הדיינים באים עדים, והדיינים אומרים ככה ראינו וככה שמענו. יש חושים חיצוניים כאלה שנותנים לך אינפורמציה מה ראיתי ומה שמעתי, אבל המשיח בכלל לא נמצא שם. המשיח מריח. הוא עושה ככה עם האף. הוא מריח, הכוונה, הוא חי את האמת הפנימית של העולם. ביקש שלמה לשפוט ללא עדים וללא התראה, כך ביקש שלמה לשפוט. כי שלמה הוא דמות משיחית כזאת, שחי במדרגה הזאת. החוכמה של שלמה זה לא רק IQ גבוה, שזה ודאי זה נכון. זה לחיות את נשמת העולם, מתוך שהוא חי את נשמת החיים, אז הוא יודע בדיוק מה היה פה. אז הוא שופט, מה התפקיד? מה פירוש המילה משפט בכלל? יש לנו פרשת שופטים ושוטרים, ויש לנו ספר שופטים בתנ"ך. ספר שופטים עסוק לא בפרשת משפטים, וגם לא בפרשת שופטים ושוטרים ככה. ספר שופטים זה ספר של אנשים ששפטו את העם, נכון? וישפוט את ישראל 20 שנה. ישפוט את ישראל 18 שנה. איך הוא שפט את ישראל? איך שמשון שפט את ישראל? שמשון ישב לבית-דין ואמר לו, אתה, שור שלך נגח, והוא קם, והוואן. יכול להיות שכן, אני פתוח גם לזה. אבל השופטים שפטו את ישראל בעיקר במובן של מידת הדין, שהם רוממו אותם, שהם גילו להם מי הם, שהם אפשרו לאומה להגיע למקום שמסוגל. שופט במובן של מנהיג, במובן של הודן בתוך תוכו. מי זה באמת ישראל? מי זה עם ישראל? איך כתוב על פנייה לבן כנס? זה תהליכים פנימיים. חזם מתארים תהליכים פנימיים שיש אצל השופטים. תהליכים פנימיים רוחניים, ברורים במעבדה הפנימית שלהם. מי זה עם ישראל? מי זה הדור שלהם? והם יכולים להוביל דור שלם לפי העומר הזה. זה לא בא בכוח, אני ארביץ לך. איך המשיח יגאל את האנושות? כי המשיח וכולנו שייכים למגמה השיחית הזו, לשם אנחנו צועדים, זה להבין מי זה באמת האנושות, ולמה היא באמת מסוגלת. כי האנושות חיה את עצמה בקטן, כשאנחנו חיים את עצמם בקטן, אז מתפתחים כל מיני סכסוכים וניגודי אינטרסים ושיקולי אגו וויכוחים, ואז צריך בכוח, כי הוא רוצה את זה והוא רוצה, ואז צריך להניף את החרב. אבל באחרית הימים לא יסגו על גולחיך ולא ימדוד מלחמה. והנבואה פה אומרת שמה? שבעריכו בירת אדוני ולא למראה נמשפט, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ועיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, ועיקה ארץ בשבט פיו, זה לא יהיה לו איזה טכנולוגיה שהוא מדבר ו... זה אמת כזאת עליונה כזאת, שנחיה בעזרת השם, שעם ישראל יגיע אליה, יאפשר לנו לזהות מי אנחנו באמת, איך החיים הקטנים הם לא קטנים, איך אנחנו לא קטנים. המריבות והסכסוכים ושיבון מלכויות נגרמים מזה שאנחנו לא מעלים בדעתנו מי אנחנו באמת. כשאנחנו תופסים את עצמת צורה כל כך חלקית, כשעם ישראל לא מתגלה בסי תפארתו, אז ממילא הוא רצה והוא לקח וכל אחד עסוק בתסבוכים שלו, אנחנו עסוקים בדברים שהם מבטאים בצורה כל כך דלה ומעוותת עמדה שאנחנו מבקשים באמת. אז המשיח יכה ארץ, יכה בשבט פיו, זאת אמת כזאת ש... שתיתן לנו כזאת מכה ותיישר אותנו יותר מכל החרבות שבעולם. היא תקרא את כל אורלת הלב ואת כל הגמדיות הזאת שדורות על גבי דורות לחודים בה, והיא תאפשר לנו לקום למקומות אחרים לגמרי. אתם יודעים, בזמנו, הרבי מלובביץ' היה, לא חושב שהוא אמר פעם שהוא משיח, אבל היה הרבה רמזים כאלה שהוא משיח. הרבה רמזים כאלה, כשאמרו, אז הוא לא התנגד. היה איזו ציפייה, היה איזו תאורות, היה דיבורים. אז אתם יודעים, חיים של חב"ד, דרשו ככה את ה... את הרמב״ם, יש פה מישהו עם רמב״ם? שופטים, האחרון, חלק האחרון. אם יש בשלוף, תביאו, אם לא, אז פחות... אז אתם יודעים לכם ששאל הרמב״ם, אמרו, אבל הוא לא מקיים את מה שכתוב ברמב״ם, אז תודה רבה. אז אפשר לקרוא את זה אחרת, אפשר לקרוא את זה אחרת לגמרי, ואני לא בטוח בכלל שזה לא קריאה אמיתית, זה קריאה שאליי... מדברת, זה לא הולך לפי מה שמדבר עליי, אבל בכל אופן, זה ודאי פשט מרומם, נקרא לזה ככה. רק נמצא את הפרק. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה. הממשלה הראשונה, אמן, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשיום מקודם. טוב, יש פה הרבה דברים יפים על המלך המשיח, אבל איפה ה... הנה. אל יעלה בדעתך, גם זה לא. אבל יש פה בהמשך שהוא כותב שהמלך המשיח עתיד לעשות מלחמות. ככה הרמב״ם כותב. נו, איפה זה התחבא לי? אמרו חכמים, אני קורא את מה שלא חיפשתי, אבל לפחות שאני אקרא לכם משהו. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה ללמוד את המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, לא יהיו ניסים ולא יהיה... ישיב כל ישראל וילמד תורה כדוד אביו. את זה אני מחפש. ילמד תורה כדוד אביו. זה כתוב פה איפשהו. אבל אין, כן, כן, הנה, מצאתי. בהלכה ד', חיפשתי בהלכה א'. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב שבעל פה, ויקוף כל ישראל ללך בו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות אדוני, הרי זה בחזקת שהוא משיח. עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. אז אפשר להבין שיש תורים של מרכבות, נכון, ונמרים. וגדודי שריון וקומנדו ומערכות תותחים ומטוסים שיוצאים למלחמות, גם זה נכון, דוד עשה את זה. אבל אפשר להבין את זה אחרת, יקוף כל ישראל ללך בו לחזק בדקה, זה לא צריך דווקא עם פטישים. כפייה דתית. איך המשיח יעשה כפייה דתית? כשרואים את האור אז זורקים את כל השטויות, אז אי אפשר להתווכח יותר. כשרואים את הגודל, רואים את הפאר, רואים את החיים. נכון? יש שלוש דפיקות, כשבו חום, כתוב שהמשיח עומד על גג בית המקדש, איך זה ממשיך? אתם לא מכירים את זה, זה מדרש ידוע. אז יש שלוש קריאות. קריאה ראשונה, את, כמו שהגמרא בעבודה זרה אומרת, כל העמים יבואו, למה לא נתת לנו תורה? כשיגול המסך, כשתגול האבן מלפי הבאר, כשהכל יתברר, גם זה, פרשת שבוע, יעקב גולל את האבן מלפי הבאר, אז ייגמר הדיון. ייגמר הדיון. כשהכל יתברר, כשהכל יתגלה, כשכולנו נעלה, ניפגש עם האמת המוחלטת הזאת, אז לא תהיה כבר בחירה חופשית אחרי זה לחזור להתעסק בקשקושים בשטויות. די. יש כל מיני דברים שמאוד מאוד עניינו אותך בתור ילד קטן, בן ארבע, נכון? גולות או כל מיני דברים כאלה, וזה העסיק אותך. ועכשיו בגילך צעיר, אתה אין סיכוי, נכון? מישהו כפה עליך. אתה הבנת שזה שטויות, הבנת שזה דברים הרבה יותר גדולים. לא משנה אם באמת יותר גדולים, לפחות ככה אנחנו מאמינים בהם. המלך המשיח יקוף את כל ישראל בתורה, זה לא צריך דרך הצבעות בכנסת. זה נפגשים עם מהי התורה, מהי החיים, מה תמון בו, ואיך אפשר לעמוד מול זה. אין משוגע אחד שלא יפתח את ליבו ללכת לשם. אז כך הוא יקוף כל ישראל ללך ולחזמית. ילחם מלחמות השם, זה לא חייב להיות בכלל מלחמות עם טנקים. זה כנראה גם עם טנקים. יש לבים. ושם השם ניסה על גבי הטנקים של צה"ל. אבל יש מדרגות יותר עליונות, שהמלחמה הזאת היא מלחמה רוחנית, כזאת עמדה כזאת, שכולם קוראים בערך לפניה. כולם... ונערו אליו כל הגויים, כמו שאמרנו פסוקים האלה מקודם, בהחליטנו. נערו אליו, זו משיכה פנימית, והחזיקו 10 אנשים מכל השלונות הגויים מכנף איש יהודי. עתיד כל אחד מישראל שישמיו לו 2,800 עבדים, נכון? 10 אנשים מכל השלונות הגויים, יש 70 לשנות, 70 כפול 10, 700 בכל כנף, יחזיקו לך 700 אנשים, יהיה צפוף פה. מכל הכיוונים 2,800. אז הכמותיות הזאת מתארת איזה מין הערצה כזאת, שגרעינים קטנים אפשר לזהות כבר עכשיו. הערצה כזאת אינסופית של האנושות למגדלי התורה, למהפכה התרבותית שתצמח פה מתוך מלכות ישראל. לקומות החיים הגדולות והעליונות, שזה התפקיד של המשיח. אז מה, אני חוזר לפסוקים פה, אז ועיקה ארץ ושבט פיו. הרב כותב פה שהמשיח ישפוט, נכון, זה המשפטים שקראנו פה, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה, שוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. יש משפט, שופטים ושוטרים, זה הולך ביחד. בשלבים מסוימים של המציאות, זה הולך ביחד. כשהשופט אומר ככה, וזה שהפסיד לא מרוצה, צריך איזה כוח של תפייה, שאני לא מרוצה או לא מרוצה. כי מערכת משפט בלי כפייה, היא לא רלוונטית, היא חסרה משמעות. אומרת המשפט שלנו, ב-2000 שנים האחרונות, ברוך השם, שאנחנו בראשית תפיחת גולתנו, מערכת המשפט הישראלית חושן משפט. יש לנו חושן משפט שולחן ערוך, לא היה לנו שוטרים. מעולם לא לנו שוטרים. היו, אבל לא מאז שכתבו את החושם משפט, ודאי לא. בית יוסף כותב חושם משפט, ויש לנו הלכות טועים מניתן, והלכות מזיק עם כל ההלכות, לא היינו שוטרים. מערכת המשפט הישראלית תפקדה כל השנים על בסיס הוודאות והאמון והאהבה והחיבה של עם ישראל במשפט השם. השוטרים שלנו היו יראת שמיים הפשוטה והתמימה שלנו. לא היו שוטרים שהשגיחו שלא יחמץ, ולא היה חמץ. ולא יש שוטרים שהשגיחו שלא יאכלו ביום כיפור, ואיש לא אכל ביום כיפור במשך מאות ארוכות ורבות של שנים. ולשם אנחנו צריכים לחתור, לשם אנחנו צריכים להגיע. כן, יכול להיות שגם צריך לחקוק חוקים כאלה, כדי שהמדינה שלנו תהיה לא רק חברה, אלא גם תהיה עם משמעות יהודית, נכון. אבל בעיקר לשם אנחנו רוצים להגיע, ולשם המשיח יגיע. אז הוא יכה ארץ בשבט פיו, זה ביטוי אלים כזה, ורוח שפתיו ימית רשע. אז אולי יעשה לו ככה. איזה ענן כזה, יכול להיות. יש רוח שפתיו, מה שיוצא, האמת אז הכל יתבטל. אז לא יהיה אחד שיצליח לעלות בדעתו אי פעם שהוא ימשיך עם החיים הקטנים שלו, והצדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו. וממילא גר זאב עם כבש ונמר גדיר בץ. כמו שהרמב"ם כותב פה, בפרקים שראיתי, שכל הגר זאב עם כבש ונמר גדיר בץ, זה משלים למה שיהיה באחרית הימים, ששלום בין האנושות וכבוד בין האומות, זה שתתבטל... וזה שנאמר בישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר גדיר בץ, משל וחידה, עניין הדבר, שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשולים בזאב ונמר, ויחזרו. אז איך הם ישבו בשקט עם רשעי העולם? איך הם ישבו בשקט? כי רשעי העולם יפסיקו, כן, זה לא קל. בשביל לשכנע את רשעי העולם צריך גם תותחים וטנקים, אני מסכים. אבל בסופו של דבר אנחנו גם בשביל תותחים וטנקים אנחנו צריכים קומות חיים. צהל לא נפלו פתאום טנקים מהשמיים. זה תהליכים שעם ישראל חולל בתוכו, תהליכים של מסירות נפש, תהליכים של גבורה, תהליכים של עשייה. זה גם משפט, כן, צריך גם דין, דין תתה, הנה, דין עמוך, כך פעם זה. דין ארצי, צריך גם בוודאי, זה להתחיל משם. אבל ככל שאנחנו חולמים, למה אנחנו שואפים? אנחנו שואפים צהל חזק. בוודאי, אנחנו שואפים בעיקר, החלום שלנו שצהל חזק יאפשר למה שמתרחש, צהל זה החומה ששומרת, אבל מה שחשוב זה מה שקורה בתוך החומה. מה שהאמור, למה הקמנו מדינה? מה הולך להיות פה? גם בשביל להיות בנופים הטובים והאדמה הנחמדה הזאת. ובעיקר שכל מה שהגנוז פה, כל התנך וכל חזל, יש עצי זית עתיקים כאלה פה, אתם יודעים, בני מאות שנים, לפעמים יותר מאלף שנים, שהם קבורים באדמה, והם לא מצליחים לצמוח. כל פעם שמנסים לנבוט, אז באים מדרי הצון. יש בסוף המסכת שאסור לגדל בימה דקה בארץ ישראל. באים מדרי הצון של ה... חבר'ה פה והם מחסלים את זה. רק שרק יוצא עלה, אז זה נראה מדברי כזה. ואותו דבר, במשל, חבורים פה עצי זית עתיקים. נשמעות אנשי התנך ונשמעות חז"ל, כוחות חיים כאלה, הם חבורים פה מתחת לאדמה והם מנסים לצמוח. ואנחנו, אם רק תאמין, אם רק תעלה על דעתך, אם רק תבין שהעלה הקטן הזה שצומח, מה אכפת לך דוח עליו? לא, הוא... הוא מחובר לשורשים אינסופיים, הוא מחובר לשורשים עתיקים. יש פה עצי זית שראו את הגאונים, אולי יש פה כאלה שראו גם את האמוראים, את חתימת התלמוד הירושלמי, אני יודע מאיפה זה. אם אתה מזהה מה זה, אז תאפשר לזה, זה צומח בתוכנו, זה צומח בליבנו, זה מחשבות כאלה. הולכים לצמוח פה דברים כאלה שהאנושות כולה מחכה להם, משתוקקת אליהם, ולכן גרזב עם כבש, ולכן רשעי אומות העולם כבר לא אומות העולם, ויחזרו כולם לדעת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, ולא יאכלו דבר מותר בנחת בישראל, שנאמר, ועקב בקר יאכל תבן. כל הפסוקים האלה זה משלים, המשלים כאלה ברורים, ששישה יונק עם חור פטן ומערת צפעוני גמול ידוע דק, כל מיני כוחות חיים שבעולם הזה מופיעים כמו צפעוני, ופתן לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. לשם המשיח צועד, המשיח צועד לשפוט. המשיח צועד לא רק להפוך את הכל לעיניים בוערות כאלה, העיניים הבוערות הן רלוונטיות אם אני תוקע עליהם יסודות בחיים. אם אני יודע להוביל אותם לתוך הפינות הקטנות. ואם אני לא יודע להוביל את הפינות לפינות הקטנות, אז א', חסר משהו מאוד גדול בדיבורים הגדולים, וב', זה גם יכול להפוך את הדיבורים הגדולים לסכנה. משום שאתה מזלזל בעולם הזה, אתה לא מאמין בעולם הזה. כשאתה לא מאמין בעולם הזה, אתה... עזוב, לא חשוב הוויכוחים האלה והדיונים האלה, ובוא לבטא אחד לשני, אני לא מדבר על זלזול בפרטי ההלכה, שם בכלל לא הגעתי, אבל יש פה איזה חוסר אמון עמוק במה באמת עם ישראל מאמין. אני לא שואל אם אתה מסתדר, אני שואל אם העולם הזה שאלוקים ברא, העולם הזה הכאילו קטן על כל נטיות הנפש והחיים שלו, הוא עולם אלוקי. לכן המשיח הוא השם צדקנו, פירושו דבר, הוא בעצמו, האיש הזה הוא הצדק, הצדק האלוקי שלנו, אשר יגלה אור משפט השם. יש משפט השם גם בלי האור שלו. מה זה האור שלו? האור שלו זה ללמוד בבא קמא. אנחנו לומדים בבא קמא בלי להבין. רב אומר שאדם שמווה זה אדם, ושמואל אומר שמווה זה שם. בסדר, זה נכון גם בלי להבין. המשיח ילך ויעזור להבין את האור. מה זה האור? האור זה הגובה המוסרי, הערכי, האמוני, המשמעות שלמה דווקא ככה ולא אחרת. למה שור תם שלוש נגיחות ראשונות? הוא ששמו עד, למה שנרגתום שור תמיד? למה? איך אלוקים מדריך פה? איך זה מבטא את רצון השם? זה משמעות המשפט שלנו. ולכן, חושן משפט, שוב אני חוזר לזה שהבגד, נכון, עם היהלומים האלה, עם השבטים האלה, מתוך בני ישראל, איך יש כל מיני דעות בהגמרה, איך הכהן היה יודע לפי האותיות היו בולטות או מצטרפות, שתי דעות. הוא היה יודע את התשובה, זה מנס כזה, אלוקי כזה, שהשמות של השבטים היו חרוטים על האבנים של בחושן המשפט. אומרים יקרות, וכשהתשובה הייתה ניתנת דרך האותיות האלה, היו מהירות ובולטות, הוא היה יודע לצרף ברוח הקודש מהאותיות האלה, לדעת המילים, לדעת את התשובה. אז הקדוש ברוך הוא חודר לתוך המקום הכי נשגב שבתוכנו, בשביל לברר, את המשפט, בשביל לברר, באמת אפשר להפעיל אמצעים הרבה יותר... פשוטים בשביל לסדר את העסק. זאת אומרת, אתה צריך לבוא אל הכהן הגדול, להעמיד את זה ברוח הקודש, וזה חוזר אל החיים הפשוטים. אני רוצה לסיים פה, בואו נקרא את
את מקור אחד, שהוא פרק י' ג' באורות התשובה, זה שתי מקורות אחד אחרי השני. הפחות הראשון נראה היום, דרך התשובה יותר מקורית וטובה, יותר מקורית במובן שיותר שורשית, פנימית, טבעית. הנובעת מאור תורה בעולם, שכל מיני דרכי תשובה, היא השינון בחלק דיני ממונות. בבא קמא, במציע, בבטרה. וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלם בלימוד חושם משפט, בכל הפקיעות הגרסאית יותר בהירה. גרסא זה אפילו בפקיעות. מה שנקרא אצלנו סדר בקיאות. וכל החריפות, בסדר איום, הישרה והרחבה יותר אפשרית, בלי להבין את התוכן הפנימי, בלי לנסות לברר כל, עצם זה שאתה בונה נפש כזאת, שסופגת לתוכה עוד הלכות, ועוד הלכות, ועוד הלכות, ועוד פרטים שכולם יונקים ממקור הקודש הזה, היא מתקנת את כל מכשול הלב שבחיים. כשיש עולם כזה שבנוי, הוא עולם שמבין, הוא עולם שרוצה, עולם שלומד לסדר את החיים לפי כל הסוגיות שאנחנו ככה עסוקים בהם, אז זה מיישר, מתקן את מכשול הלב שבחיים. זה לא מכשולי החיים, זה מכשולי הלב שבחיים. החיים לא באמת כישלון. כשאנחנו באים אליהם עמדה כושלת, זה מכשלים. הוא מעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן, ונותנת את מחץ הספק. הספק מוחץ אותך. הספק זה ייאוש, הספק סימן השאלה, הספק זה ציניות. ממנו הוא מוחץ אותך ונוטל כוח ומסתכל לעולם בצורה כזאת שכן בישיבה, כל מילים גדולות, אבל תצא לחיים ותראה שבתכל'ס זה מסובך וזה לא כמו שדיברנו. והבירור הזה, השקיעה הזאת, זה הלכות. אפשר לפתוח עסק בלי ללמוד חושי משפט, אפשר לפתוח חנות, אפשר לקבל מזכורת, אפשר להסיק אנשים, בלי ל... אפשר כנראה, אפשר ללמוד של... לקיים שבת בלי ללמוד מלכות שבת. ברמות הכי טריוויה, להיות קודם כל בפרטים, ללכות עובד ומעביד, ללכות משכורת, יש אין סוף השלכות של זה, אבל גם במעמד נפשי שיש, ברוך השם יש לנו הרבה אנשי עסקים בעם ישראל, אני מכיר פחות כמה וכמה שהם באמת אנשים שחושבים משפט, אנשים שהעמדת הצדק האלוקי הבסיסו נאמן נטלה את מחת הספק והמבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שאיך היא נוטלת את מחת הספק והנבוכה, על ידי מה שמאירה היא באורה הבאה לדרך חיים המעשיים. הוא לא נותן לך פתרונות, עכשיו אתה יודע מה לעשות בכל דבר. זה גם, נכון, עכשיו אתה לא עושה עבירות, יודע, אבל משהו הרבה יותר פנימי לזה. אבל הפנימיות הזאת, בלי התכלס, היא לא תוכל לחיות. ורק מתוך התכלס צמחת הפנימיות הזאת. אמנם צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, בוודאי שלא נמלם רק חושב משפט. בישיבות לא נמלם חושב משפט, נכון? זה הליבה, זה ה... איך קוראים לזה? עוניית הדגל. בבא קמא, אתם יודעים שרבשתם הזה נוער בך, ככה מספרים, זה צהל. כשהיה רוצה לתת למישהו סמיכה, מישהו רוצה סמיכה, סמיכה לרבנות, אז היה בוחן אותו על בבא קמא. שבתור רב לא יהיה לך הרבה מדי שור שיגח את הפרה, ברוב הקהילות. תלוי באיזה כפר אתה גר, אבל כנראה לא יהיה. הוא לא, היינו מצפים, רב הרבנות בוחנת, רב בהלכות שבת, בהלכות טהרת המשפחה, בהלכות כשרות, בתחומים האלה. תפילה וברכות, עכשיו זה אומר בבא קמא, אומר מי שיודע בבא קמא, אני סומך עליו. אז זה גם במובן הנמוך והפשוט, זה גם יכולת לימודית, כי בבא קמא זה באמת מסכת מאתגרת. זה כזה, הקרן של המסכת הזה באמת, סוגיות שדורשות העמקה ולעינה והקשבה, זה באמת מפתח קומה גדולה של תמיכה. אבל יש פה משהו מהותי הרבה יותר, מי שיודע בבא קמא הוא יכול להיות מוביל, הוא יכול להיות מנהיג. מי שיש לו בבא קמא, מי שיש לו מבט מעמיק, שהוא למד, שקע, גדל, הקשיב לגמרות ולסוגיות ולשיטות של הראשונים ולסוגיות ההלכה, יש בו איזו ישרות כזאת, יש בו איזו נטילת מחץ הספק, איזה אור כזה בריא, שהוא ניגש אחרי זה להוביל קהילה, הוא יכול להוביל את החיים. וגם, כמובן, הוא צריך לדעת הלכות שבת. בסדר, אם הוא נובע בבא קמא, אז הוא גם ידע. אנחנו רגועים, הוא ידע גם הלכות שבת, מי שלמד בבא קמא טוב. וכמובן שצריך את כל חלקי התורה. בייחוד על ידי השפעה מוסרית ויונית חזקה רחבה, בתל אורות של הגיונות, צריך ללמוד אמונה, בוודאי. כדי שתן שן שמה מוכשרת, אבל אנחנו לא רוצים ללמוד רק אמונה. אם אנחנו לומדים בבא קמא, אז נלמד גם אמונה, כן. ללמוד בבא קמא, כמשל, השנה אנחנו זוכים ללמוד בבא קמא, אז זה יוצר נפש שהיא מתאימה ללימוד אמונה כבר. לימוד אמונה זה האורות, לימוד אמונה זה מעמד הר סיני, לימוד אמונה זה פרשת ויצא. אבל כשאתה בונה נפש עם עמל תורה כזה, עם הקשנות כזאת, לחזור, להבין, לשנן, לסדר, לסכם, אז זה בונה את התשתית הזאת, נותן את מחץ הספק הממוחה, ואז שיעורי אמונה, הנפש שלך פתוחה לזה, מבקשת לזה, מדבר אליה, לא רק בהתלהבות, אלא בפרקטיקה של החיים, זה יורד לתוך נימי החיים, היותר פשוטים שלך, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוקי שבחלק המשפט של תורת החיים. אז שניהם, שני הידיים, שני הזרועות ביחד צועדים. ואז יבוא לה, מי שבונה בניין אמוני, יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה. זו תחושה כזאת. זו באמת הזדמנות, השנה הזאת, החורף הזה. מקווה שאני אשאיר את זה גם לקיץ, ככה. להיות שייכים קצת לדברים. אז אנחנו ממשיכים עם הדפים האלה גם לשבוע הבא בעזרת השם. שבת שלום וכל טוב.